דף סמך ח' עמוד ב' פרק שביעי. בא לו הכהן הגדול לקרות אחרי שסיים הכהן הגדול את עבודות היום המיוחדות, הסעירים והפר. הוא בא לקרוא בתורה, ככה הגמרא לומדת בתחילת המסכת. אם רצה לקרות בבגדי הבוט, באותם בגדי לבן שאיתם הוא עבד את כל הבוקר, קורא. אם לאו, קורא באצטלית, איזה מין בגד אחר, אצטלית לבן משלו. כיוון שזאת לא עבודת כפרה, אם הוא רוצה יכול להביא בגד אישי מהבית. חזן הכנסת הגבאי נוטל ספר תורה, תודה רבה, ונותן לראש הכנסת, וראש הכנסת נותן לסגן, והסגן נותנו לכהן הגדול. כהן גדול עומד ומקבל את הספר וקורא, קורא את פרשת אחרי מות, שזה הפרשה של עבודת הכהן הגדול, אך בעשור, ופרשת אמור, יש שם גם אזכור של יום הכיפורים. גולל את ספר התורה, מניח בחיקו ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. ובעשור שבחומש הפקודים, שם בפרשת פנחס יש עוד פרשיית מועדות את הקורבנות, את זה הוא קורא בעל פה. הגמרא תסביר מדוע הוא קורא בעל פה. מברך עליה 8 ברכות, על התורה ועל עבודה ועל ההודעה ועל מחילת העוון ועל המקדש ועל ישראל ועל ירושלים ועל הכהנים ועל שאר התפילה. הרואה כהן גדול כשהוא קורא, באותו זמן הוא לא יכול לראות את פר ושעיר הנשרפים, כי זה יתרחש במקביל, ופר ושעיר הנשרפים זה היה מחוץ לירושלים. אז או שאתה נמצא בעזרה ורואה את הכהן גדול, או שאתה יוצא מחוץ לירושלים ורואה את הפר ושעיר הנשרפים. ומי שרואה פר ושעיר הנשרפים אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא, לא פני שאינו רשאי, זה לא שאי אפשר הלכתית לראות את שניהם, אלא מציאותית הייתה דרך רחוקה ביניהם, ומלאכת שניהם שווה כאחת בדיוק באותו זמן. מדקטני באצטלית לבן משלו. המשנה אמרה שאם הכהן הגדול רוצה, הוא יכול להביא בגד פרטי ולקרוא בו את קריאת התורה. סימן בכלל שקריאת עבודה היא לא עבודה, קריאת התורה זה לא נחשבת עבודה, ולכן הוא יכול לעשות זה בבגדים פרטיים, מה שאין כן כל דבר שהוא עבודה צריך בגדי ציבור. קטני, אם רצה לקרות בבגדי בוץ, קורא. זאת אומרת שיכול הכהן הגדול, למרות שאין פה עבודה, קריאת התורה היא לא עבודה, אם הוא רוצה הוא יכול להישאר בבגדים המקוריים, בגדי לבן. זאת אומרת, יש פה קטע שהוא לא נחשב עבודה, קריאת התורה, ומותר לכהן הגדול להישאר עם הבגדים, בגדי השרת שלו, בגדי השרד, בגדי הקודש. מה אפשר ללמוד מזה? שמאמינה שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם. יש מחלוקת גדולה מאוד, האם הכהן כשהוא מסיים את העבודה שלו סתם בכל השנה כולה, הוא חייב מיד לפשוט את בגדי הכהונה, כי זה בגדים שהם רק מיועדים לעבודה, או שגם מעבר לשעות העבודה הוא יכול להסתובב עם בגדי כהונה, כי הבגדים הם ניתנו באופן כללי, אתה יכול להשתמש בהם. ולכאורה מכאן אפשר להוכיח שהבגדים הם לא רק בזמן העבודה, שהרי הוא קורא בתורה, זה לא נקרא עבודה, והוא יכול להישאר עם בגדי הכהונה עליו. שמע מינה, בוא נוכיח מכאן שבגדי כהונה ניתנו ליהנות, אפשר ליהנות, אפשר להשתמש בבגדי כהונה גם שלא בשעת עבודה. זאת אומרת, זה לא הוכחה, כי דיל משני קריאה, סוף סוף מדובר פה על קריאת התורה שקשורה לעבודה, זה לא משהו לגמרי מנותק, צורך עבודה. מזכירה הגמרא את המחלוקת, היא באה אלן, בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן או לא ניתנו ליהנות בהן, ולכאורה אפשר להוכיח את הספק ממשנה במסכת תמיד. תשמע, לא היו ישנים בבגדי קודש, אסור לכהנים לישון עם בגדי קודש. למה? זה לא מכובד. רואים ששינה הוא דלו, שינה אסור, משמע לאכול בבגדי קודש מיכל אחלי. אז אם כן רואים שאפשר לאכול בגדי קודש, סימן שבגדי הקודש הם לא נחשבים בגדים כאלו שאי אפשר להשתמש בהם, אפשר להשתמש בהם. הגמרא זה לא ראיה. למשל אני אכילה, מה זה אכילה? מה כהנים אוכלים בעזרה? קורבנות. אז אכילת קורבנות, זה צורך עבודה. כדתניה, ואכלו אותם אשר כופר בהם. ולמד שהכהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. אז אכילה בעזרה מדבר בעזרה. הכהן שאוכל בעזרה זה בדרך כלל קורבנות. טוב, אז יש בזה מימד של כפרה, לכן זה מותר. אבל שינה אסור. שינה הוא דלא. מדייק את הגמרא, רגע, עדיין, הלוחם מהלכי. אז אולי נגיד שסתם להסתובב בעזרה, אם הוא לא בעבודה, מותר לו. את הגמרא לא, מה פתאום? בנידי דלוחי נמי לא. גם ללכת סתם ככה להסתובב עם בגדי כהונה, אסור. סייפה הצטריך עליה. השינה, זה שהמשנה נקטה שם דין שינה, זה בשביל להדגיש את הסייפה, שפושטים ומקפלים ומניחים תחת ראשיהם. המשנה אמרה שמורידים את הבגדים בלילה, ופושטים אותם, מקפלים אותם יפה, מניחים אותם תחת ראשיהם. תחת ראשיהם, אומרת הגמרא, שמע מינה בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם. אם אתה משתמש בבגד כהונה בתור קרית, סימן שאפשר ליהנות מבגדי כהונה. אמר הפאפה, לא, לא תימא תחת ראשיהם, לא שזה בתור קרית, אלא אם כנגד ראשיהם. הכוונה ליד הראש, שאתה מסומן לך, זה הבגד שלי, נמצא ליד הראש שלך, שלא יתבלבלו בבוקר הבגד של מי, כל אחד יש לו את הבגד שלו. אז אם כן, נשארנו בינתיים בחוסר הכרעה, האם בגדי כהונה יכולים להשתמש בהם? אמר רבי שרשיא, דרך אגב, אנחנו שומעים מההלכה הזאת, שתפילין מן הצד שפיר דמי. אם אדם הולך לישון, מוריד את התפילין, כי הוא הולך לישון, אסור לישון עם תפילין, מותר לשים את התפילין לידו, ואנחנו לא חוששים שמא הוא יבזה את התפילין. טוב, אחינם מסתברא, וכנגד ראשיהם, כן, עכשיו מסתבר מאוד שהכוונה לא להניח את הראש על הבגדי כהונה, אלא רק כנגדם. דיסל גתרת את ראשיהם, יש בעיה הלכתית נוספת. אם תאמר שהשתמשו בגדי כהונה בתור קרית, יש בעיה משום כליים. כי הרי בתוך בגדי כהונה היה כליים, האבנט. האבנט היה בנוי מצמר, בין השאר מחוט של צמר צבוע, מחוטי צמר צבועים, וגם מפשטן בוץ. כן. אז האבנט, אז תשים את הראש על הבגדי כהונה שם האבנט, אתה עובר על איסור כליים, נהינם בדינתנו לענות, גם אם נגיד שניתנו לענות, לא הגיוני לומר שהמשנה התירה לשים, כי יש מיטני מכליים. טוב, אני חלמן דאמר אבנטו של כהן גדול, זהו אבנטו של כהן ידיעות. אם אני אומר שאני לא חושש לכליים, מכיוון שאני חושב שהאבנט היה לא צבעוני מכל מיני חוטים, אלא כולו רק לבן, כולו רק פשטן, טוב, אז אפשר אם ככה להסתדר, שאם מדובר, היה יכולתי עדיין להתעקש ולומר שמניחים את הראש על הבגדים, זה קרית, וזה אין כליים באבנט, כי הוא כולו רק בוץ, רק פשטן. אלא למד אמר אבנטו של כהן גדול, לא זהו אבנטו של כהן אדיוט. האבנט של כהן גדול ביום הכיפורים באמת היה לבן, אבל האבנט של כהן אדיוט במשך השנה הוא היה צבעוני, מכל מיני צבעים, והיה בזה כליים של צמר ופשטים, מה יקלה ממה? ואם תאמר לי שאין בזה איסור כליים, כליים זה רק לבישה שלובשים ומעלים זה אסור, ובהצעה שרי בתור מצע, בתור מצעים, בתור קריב וסדין, אולי נגיד שמותר כליים, מה פתאום? התניה לא יעלה עליך, אבל אתה מותר להציע אותך תחתיך. נכון שמקר דין דאורייתא זה מותר, אבל חכמים אסרו, מדרבנן זה אסור לעשות, כן? שמא תיקרך נימה אחת על בשרו. וכי תימא דמפסיק למידי בני ובני, הוא ישים איזה משהו שחוצץ בין בגדי הכהונה לבין הראש שלו. מה פתאום? אמר בשעון פזי, אמר בשעון לוי, אמר רבי, משום קהל הקדישה שבירושלים, יש מסורת על זה. אפילו 10 מצאות זו על גב זו, עם כליים מתחתיהם, כמו הדשה והנסיכה. אסור לישן עליהם בשום אופן. בגלל הכליים. עליו שמע מינה, ודאי ודאי שכששמים את הראש, לא שמים את הראש על בגדי הכהונה, אלא רק ליד, כנגד ראשיהם, שמע מינה. רש"י אומר לו,
איך נזהרים מזה היום? אתה הולך לכל מיני מקומות, יושב על ספה.
נכון, צריך מאוד להיזהר. נכון. הרי מסופר על הרב אליהו, היה כנס רבנים ברוסיה, הוא הגיע לשם, הוא ביקש מכל הרבנים לקום עד שיחליפו את הכיסאות. כי היה שם, כי הוא שמע שברוסיה משתמשים בפשטן לתפור דברים. הקיצור, באמת היה שם שעה כנס.
איפה נמצא סבירות גבוהה באחד העלוני שבת, היה לפני שבועיים זו טבלה כזאת של המכון לשעטנז, והם כתבו באיזה מקומות. בעיקרון שאלתי אנשים קרובי משפחה שלי בחוץ לארץ שקונים בגדים, זה היום נגיד חליפות של בגיר נגיד שהם מוכרים בארץ, יש לפני פתק שזה ללא חשש שעטנז, שזה עבר בדיקה. אבל שאלתי אותם בחוץ לארץ, אמרו כל מקום שמופיע בפתק שזה מכיל צמר שולחים את זה לבדיקה מיד, מאוד
שכיח.
חשבתי שפשטן כבר זה שלא משתמשים.
פשטן עם צמר זה דבר יקר, לא עושים את זה כל אחד ויקר. דגל משובה.
מעניין, לא ידעתי שמשתמשים.
לא כל הבגד עשו עם פשטן, זאת אומרת, מספיק שיש לך חליפה שיש בה 30%
צמר. חשבתי שרק בהודו משתמשים עם פשטן עדיין.
לא, זה חוק בשביל חוק.
לא, זה חוק בשביל חוק תפירה.
לא, זה בשביל חוק תפירה, זה לא...
רב אשי אמר לעולם תחת ראשיהם, הם שמים את הבגדים מתחת לראש ורק המיטנים מכלאיים, הוא לא נהנה מהם. למה? כי בגדי כהונה היו כולם רובם עשויים מפשטן, וזה קשה, פשטן הוא קשה ולא מחמם, אז באמת הוא לא נהנה. ולכן לא, אם אתה לא נהנה אין בזה איסור כלאיים, כי אדם הרבון לברדר וישוע אי נמת גם דדנרש שריה. יש איזה לבד כזה, זה בד קשיח שעשוי מפשטן וכליים, אבל הוא כל כך קשיח שאין בו שום הנאה, ולכן הדבר מותר. לא, אומר, לא נהנה, זה לא קרית, זה כמו דיקט, אז אין איזה שום הנאה בזה. לא, הוא שם מתחת לראש כדי לשמור על זה, שכאילו זה לא ייגעו בזה, שלא יתאמה. תשמע, עדיין אנחנו מנסים לברר את הספק. בגדי כהונה היוצא בין המדינה אסור לצאת עם בגדי כהונה מחוץ לבית המקדש, כי זה בגדי קודש, זה לא מיועד סתם להסתובב עם זה. אבל במקדש, בין בשעת עבודה בין בשעת עבודה מותר, מפורש בברייתא שמותר, מפני שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהם שמה מינה. הנה ברייתא מפורשת שכל עוד אתה נמצא, הכהן נמצא בעזרה, מותר לו להסתובב עם בגדי כהונה, גם אם הוא לא כרגע בדיוק בזמן עבודה. בסדר, בגדי כהונה זה בגדי שאמורים ללוות את הכהן כל היום. יוצא אבל שאסור לצאת מבית המקדש עם בגדי כהונה. למה לא, אומרת הגמרא? במדינה לא. התניא, 25 בטבת היה יום חגיגי בזמן בית שני. מה היה החגיגה? זה נקרא יום הר גריזים, ולכן היה אסור להספיד באותו יום. מה קרה באותו תאריך? הכותים ביקשו את בית אלוקינו, השומרונים רצו להחריב את בית המקדש. הם באו לאלכסנדר מוקדון להחריבו, והם היה להם כל מיני טענות שעם ישראל בוגדים, כל מיני כנוניות. נתנו להם, נתן להם אישור, בסדר, אתם קיבלתם אישור להחריב את המקדש. באו והודיעו את שמעון הצדיק, מה עשה? לבש בגדי כהונה, נתעטב בגדי כהונה, יקירי ישראל הלכים, אבוקות של אור בידם, וכל הלילה הלכים, הלוח למחנה של אלכסנדר מוקדון, יצא מירושלים. הלל הולכים מצד זה, הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעל עמוד השחר אמר להם, מי הללו? אמרו לו, השומרונים זה יהודים, הם היו בדרך להחריב יחד עם אלכסנדר מוקדון, זה יהודים, אז זה היהודים שמרדו בך. הגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה ופגעו זה בזה. כיוון שראה את שמעון הצדיק ירד ממרכבתו אלכסנדר מוקדון והשתחווה לפניו, הוא לא מלך גדול כמותך משתחווה ליהודי הזה, אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אמר להם, למה באתם? אמר, אפשר שבעת שמתפללים בו עליך אבל מלכותך שלא תחרב יתאוך עובדי כוכבים להחריבו. אמר להם, מי הללו? אמרו לו, הכותים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, מוסרים בידכם מיד נקבו בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגרים אותם על קוצים ועל ברכנים עד שהגיעו להר גריזים. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרעו קרשינים כדרך שביקשו לעשות לבית אלוקנו. באותו יום עשו יום טוב. בכל אופן רואים מכאן ששימון הצדיק יצא עם בגדי כהונה גדולה מחוץ לירושלים, הגיע עד אנטיפטרס. איבה הייתם הראויים לבגדי כהונה, הכוונה שהוא לא יצא עם בגדי כהונה עצמם, אלא עם משהו שדומה לבגדי כהונה, משהו שיוצר אווירה כזאת של בגדי כהונה. איבה הייתם הטוב, זה מקרה מיוחד, זאת לעשות להשם, הפרו תורתך. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ומכבד את ראש הכנסת. ראש הכנסת נותן נסגן, זאת אומרת שמכבדים כל מיני אנשים בדרך. שמע מינה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, למרות שהכהן הגדול פה לכאורה מכבדים את ראש הכנסת, מכבדים את הסגן. מה אתה מכבד אותם? יש פה את הכהן הגדול. אומר אביי, לא, זה לא שכיבדו אותם, אלא כיבדו את הספר של הכהן גדול. כולם משום כבודו דו כהן גדול. כשאתה מעביר דבר מדבר לדבר, מדבר לדבר, אתה מעצים, רואים כולם את הכהן הגדול בראש הפירמידה, הוא מעביר לו, והוא מעביר לו, הוא מעביר לו, זה מעצים את כבודו, והכל הכל בשביל כבודו של הכהן הגדול.
מי
זה אלכסנדר המצרי?
אלכסנדר,
מי?
המצרים של הכהן גדול המצרי. אתה יודע?
הכהן הגדול עומד וקורא בתורה מכלל שהוא יושב. עד עכשיו הוא ישב, מה פתאום לשבת? הרי למדנו שאסור לשבת בעזרה, אין ישיבה בעזרה, רק למלכי בית דוד מותר לשבת בעזרה, שנאמר ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. הגמרא, לא, מדובר לא בעזרה, מדובר בעזרת נשים. אתה אמרת בעזרת נשים, אכן בעזרת נשים, בעזרת נשים מותר לשבת. מה?
המלך יושב בעזרת נשים?
לא, הכהן הגדול קורא בתורה בעזרת נשים. אז הוא ישב שם, ואז כשהביאו לו את הספר תורה הוא נעמד. מותר לו לשבת בעזרת נשים.
למה זה נקרא עזרת נשים?
כי מותר לנשים להיכנס לשם.
עד לשם. אבל בעזרת עצמה אסור להם להיכנס? זה אותו דבר.
מה?
עד
יש שער ניקנור, מבדיל בין שתי המתחמים. יש מדרגות, 15 מדרגות שמבדילות בין שניהם, ושער ניקנור. מלמד עזרת נשים. טוב. איך היית מודה רב חיסדה? איפה אמר רב חיסדה את דבריו? כן. דתניה, צריך למחוק את המילה מיטיב לפי הגרא. איכן קוראים בו בעזרה? רבי אליעזר בן יעקב אומר בהר הבית, שנאמר ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים. אמר רב חיסדא בעזרת נשים. נקודה. אז אם כן, למדנו שקוראים בעזרת נשים. דרך אגב, הביאו פסוק. הפסוק מספר לנו על אירוע שקרה בימי עזרא. כתוב ש עזרא ישר בא לפני הרחוב שלפני שער המים וקרא בתורה עד מחצית היום. זה אירוע שקרה בספר עזרא, זה כתוב בספר נחמיה, זה בספר עזרא. ובהמשך מופיע עוד פסוק, ויברך עזרא את השם אלוקים הגדול וינו כל העם אמן אמן ומועל ידיהם ויקדו וישתחוו. אז כתוב שעזרא באותו מעמד של קריאת תורה בחוץ הוא גם ברך את השם הגדול. מה זה גדול? אמר רב יוסף אמריו שגידלו בשם המפורש. הוא אמר את השם המפורש. רב גידל אמר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. הוא תיקן שיגידו את המשפט הזה. אמר לאביי, מה אכפת לך להגיד שגידלו בשם המפורש? אמר לו, לא, אין אומרים שם מפורש בגבולים, חוץ לעזרה לא אומרים שם מפורש. ולא והכתיב ויעמוד עזרא הסופר מגדלת אשר עשו לדבר. אמר רב גידל שגידלו בשם מפורש, מגדל שוב מלשון גודל. את הגמרא הוראת שעה הייתה. הייתה מה שמה הוראת שעה מיוחדת לדבר בשם, לקרוא את השם המפורש. בהמשך מופיע המשך אותו מעמד שהיה שם של קריאת התורה בימי עזרא. אז כתוב בספר נחמיה שהייתה צעקה, כולם צעקו. ויצעקו אל אלוקים בקול גדול. כתוב ויקום על מעלה הלוויים ויזעקו בקול גדול אל השם אלוקיהם. מה הייתה הצעקה? מה ימו? אמר רבא ויתם רבי יוחנן, ביה זה לשון כנראה בכי כזה, לשון זעקה. היינו היי דחף אל המקדשיה, היצר של עבודה זרה החריב את המקדש הראשון וכללי חלה, וקטלינו לכל צדיק, כי כל הצדיקים של בית ראשון מתו, והגלינו ישראל מהארון, והיצר רע של עבודה זרה עוד לא נפטרנו ממנו, עדיין מרקד בינן. כלום יבטן לן לאלה לקבל באגרה, למה יש יצרד עבודה זרה? כדי שנתמודד איתו ונקבל שכר? לא רוצים, לא טובה, לא מדובשך ולא מיוקצך, לא יהיו בעינן ולא אגרי בעינן. אנחנו רוצים להיפטר סופית מיצר עבודה זרה שהחריב אותנו. נפלו פתקה מרקיע, נפל להם פתק משמיים שהיה כתוב בה אמת. מה זה אמת? מסכים, הקדוש ברוך אומר אני חותם מה שאתם אומרים, מה אומר כאן? השמה מנה חותמה של הקדוש ברוך הוא אמת. טוב, הוטיבו בתענית התלותים יומים, יושבו בתענית 30 ימים, 3 ימים ו3 לילות, והקדוש ברוך הוא נתן לבני, לאנשי ישראל את היצר הרע לשלוט בו, יצר רע של עבודה זרה. מה שמעת עניין שאתה רוח הקודש, לא יודע, אישור משמיים. יפה, לא חשבתי על זה. ברגע שהם שלטו ביצר של עבודה זרה, נפק את הקיגוריה דנור בית קודשי הקודשים, יצא אריה של אש בקודש הקודשים. אמרנו נביא לישראל, אנו יצר עבודה זרה, זה עבוד עצם, שנאמר ויאמר זאת הרישה, זה זכריה אומר, זאת הרישה, עבדת הפסולי, ניסו לתפוס אותו, השתמת בנית ממזיה, אז שערה אחת נתלשה ממנו, ורמה קלה, ואז הלכה להרבה מאוד פרסה. אמרו איך היא נעביד, דיל מחץ ושלום מרחמי עליהם מן שמיה, אולי ירחמו על היצר הזה. אמרו לו נביא שדיו בדודה דאברה, תכניסו אותו לתוך סיר של עופרת וחפיו לפומה באברה, סגרו אותו בעופרת. דאברה מי שבשה יבקה לה, הוא חוסם את הקול ולא ישמעו את הקול שלא צועק. שנאמר ויאמר זאת הרשעה וישלך אותה לתוך חיפה וישלך את אבן העופרת על פיה. טוב, אז אם כן הצליחו לסתום את קולו של יצר עבודה זרה, אז אמרו איל ואת רצון, יש פה הזדמנות, ניבאי רחמי יצר דברה, נבקש גם על יצר של עריות. באו רחמי ועם שר בידו, השתלטו גם על יצר דעריות. אמר לו חזו, תסתכלו אבל תשימו לב, אי קטליטו להו, אם אתם מורגים אותו קל יעלמה, לא יהיה עתיד לעולם. חבשו תלת היום, עשו ניסוי, חבשו אותו 3 ימים, באמת הסתלק מהעולם יצר הדעריות, אז לא היו לא פריה ורביה. באו ביאת הבת יומה בכל ארץ ישראל ולא השתכח, לא מצאו אפילו ביצים של תרנגולים. אמא איך היא נעביד? אז מה נעשה עם יצר הדעריות? ניקטלה, אם נהרוג אותו קל יעלמה, אנשים לא יולידו. ניבאי רחמי הפלגה, נבקש רחמים שהוא יהיה ככה מאוד מוגבל, מצומצם, שאדם ירצה רק פריה וריביה ולא מעבר לזה. פלגה בערכיה לא יעבי, זה לא עובד בשמיים דברים כאלו. כחלינו לעיני, קצת עברו אותו, קצת החלישו את עוצמתו, שווקו, שחררו אותו. בכל זאת, החלישו אותו קצת, אני דלא מיגרל איניש בקריבטה. באותו זמן התבטל יצר הרעיות מהקרובי משפחה. היה יצרה בעבר, היה יצר מאוד גדול דווקא לקרובות משפחה, כמו שמורים בתונך שהיה צריך להעיר על זה, וזה נחלש. שאדם אין לו כל כך יצר רע כלפי אחותו, כלפי אמו. מה? במערב עמתנו אחי. בארץ ישראל למדו רב גידל אמר גדול שגידלו בשם המפורש. עמתנו אמר אל הגדול הגיבור והנורא, שזה נקרא גדול. ועד הרמתניה, מתניה זה לרבי ישוע בן לוי, זה קשור לרבי ישוע בן לוי, דמר ישוע בן לוי, למה נקרא שמה אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו עטרה ליושנה. משה אמר אל הגדול הגיבור והנורא, ירמיה החליש את זה, אמר נוכרים מקרקרים בהיכל, היה נורא אותיו, לא אמר נורא, שמית את המילה נורא. עד הדניאל ואמר נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורתיו, לא אמר גיבור. עד היינו ואמרו עד רבה, זוהי גבורתו שכובש את יצרו כי זה גיבור הכובש את יצרו, ולא מה נשתגוי, נותן ערך הפיים לרשעים, ואלו הם נוראותיו. שאלמלא מורה של הקדוש ברוך הוא, היה חומה יכולה להתקיים בין האומות. זה שעם ישראל מתקיים, זה דבר נורא, זה דבר מדהים. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא מעריך אף על כל הגזרות שגוזרים על עם ישראל, ועוד יבוא החשבון, ומצד שני הוא עדיין האל הנורא שמקיים את האומה בין האומות. ודה גמרא, בנן איך יעבדי אחי ואקרי תקנת את הקין משה. אותם ירמיה ודניאל שהשמיטו את המילה נורא ואת המילה גיבור, מה אתם הולכים נגד פסוקים בתנך של תורת משה? אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא לפיכך לא כעזבו. זאת אומרת, נכון שמשה אמר, אבל כשמתפללים צריך להגיד, צריך להגיד מה שאתה מרגיש באמת, לא לזייף. הקדוש ברוך הוא מעדיף את זה שהאדם אומר דברים אמיתיים, ולכן הם השמיטו את המילה גיבור ואת המילה נורא. משה כתוב גדולה החזירו את זה חזרה.
למה את
יצר הכבוד
לא
הורידו? מה? צריך משהו להתמודד איתו בסוף, אי אפשר להשאיר בלי כלום. זה קצת עם מה לריב, לא? זה מקור לא של שרון, זה מקור עתיק יומין. מי כמוך באילמים השם, ככה גורסים פרשת שבוע, כתוב מי כמוך באילים השם. חז"ל לומדים מי כמוך באילמים, אז רואים שזה כוח, אילים זה כוח. אז מסביר המהר"ל שאם אתה שותק סימן שאתה מספיק חזק, שזה לא משפיע עליך, זה לא מעניין אותך. אז השתיקה מעידה על כוח, כוח אלוקי. כי אומר שאלם זה לשון כוח גם כן, אלימות זה כוח. להיות אילם זה סוג של עוצמה. זה סוג, אלימות במובן של חוסן. אז זה שאתה לפעמים שותק זה עוצמה. ככה הוא כותב המהר"ל. קורא אחרי מות ואח באסור. אז הוא קורא בתורה בהתחלה את פרשת אחרי מות, ואז הוא קופץ לפרשת אמור. אחרי אתה קופץ באמצע קריאת התורה מפרשה לפרשה, הרי כתוב רמינו מדלגים בנביא, מותר, נאמר מסכת מגילה, לדלג בהפטרות. אפשר בהפטרות להתחיל הפטרה מספר אחד ולעבור לספר אחר, אנחנו עושים את זה לפעמים, אבל לא מדלגים בתורה, לא קשה. כאן בכדי שיפסיק התורגמן, כאן בכדי שלא יפסיק התורגמן. זאת אומרת, אם זה דילוג כזה שהמתורגמן מתרגם באותו זמן את הפרשה ועדיין לא הגעת למקור החדש, אז זה יותר עיכוב לציבור. אבל אם אתה מספיק בזמן שהמתורגמן מתרגם את פרשת אחרי מות לציבור בארמית, אתה מספיק לגלול מהר לפרשת אמור, זה לא ארוך כל כך, אחרי מות ואמור די קרובות, רבהם צרק את פרשת קדושים שהיא די קצרה, אתה בטוח תספיק, לכן זה בסדר. כן, יש הרבה הוכחות, יש עשרות הוכחות. ועל הקטנים מדלגים בנביאים, אין מדלגים בתורה, ועד כאן מדלג בידי שלא יפסיקו תורגמן, מה שמה בתורה כלל וכלל לא. ההפך, בנביא אנחנו מתירים כשהמתורגמן לא יפסיק, אבל בתורה אסור בכלל לדלג.
תורגמן זה מתרים לערמית שמייבים את זה, זה החיתות.
אמר אביי, לא קשה. כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. אם זה עניין אחד, שתי הפרשיות האלו מדברות על יום הכיפורים, אז זה בסדר, זה לא נחשב השחת דעת מן הנושא. אבל לעבור עם שני עניינים לא טוב. והתעניה, באמת מצאנו ראיה לדבר הזה, מדלגים בתורה בעניין אחד. בנביא אפשר גם בשני עניינים, אבל כמובן בתנאי, כאן וכאן שלא יפסיק התורגמן, זאת אומרת שלא יהיה הציבור יותר מדי יחכה. אז אם זה בעניין אחד, אז יש טעם לדילוג הזה, יש איזה המשכיות, זה לא מוזר, כאילו מה אתה פתאום עובר למשהו אחר. ואין מדלגים מנביא לנביא, אסור לדלג, להתחיל נבואת ישעיהו, פתאום לעבור לירמיהו. אבל בנביא של 12 מדלגים, בתוך התרי עשר אפשר לדלג, ואנחנו עושים את זה לפעמים, למשל פרשת, בהפטרת תשובה, אנחנו קוראים שלושה נביאים, בהפטרת תשובה אשכנזים. ויש עוד, גם בהפטרה של יונה אז מוסיפים פסוקים ממיכה, כי תרי עשר זה נחשב ספר אחד, כך למדנו בבטרה, מלבד שלא ידייק מסוף הספר לתחילתו, שזה לא כל כך מכובד. טוב, אז בעזרת השם נמשיך מחר בענייני העבודה. בעזרת השם בסוף עוד נגיד 4 דפים, אז נעשה שיעור סיכום על כל סדר עבודת הכהן הגדול עם הדפים של פיני. סבא פיני. סבא פרקש.